אנחנו ממשיכים את המאמר דיבו מתחיל בגמרא דבבא מציעא פרק הפועלים כמיף לגבר מטיפתא דרקיעא. המאמר הוא על לקוטי תורה פרשת הזריע. אנחנו נמצאים בדף כ"ב בעמודה הרביעית, שזה הפרק השני של המאמר. בפרק הקודם אדמו"ר הזקן הסביר לנו את המושג הקדוש ברוך הוא. הסביר לנו שהמושג קדוש זה כתר, למעלה מסדר השתלשלות, קדוש מלשון מובדל, וברוך, אז הביא שני פירושים בברוך. יש ברוך שזה חוכמה, מקור הברכה, יש ברוך שזה מלכות, שמקבל, כמו בריכה, שמקבלת את כל ההשפעות מלמעלה, כדי להמשיך באופן יותר מצומצם למטה. במילים אחרות, קדוש זה סובב כל העלמין, וברוך זה ממלא כל העלמין. בלשון בגמרא, בבבא מציעא, כתוב שמה שהקדוש ברוך הוא אמר טהור, ומטיבתא דרקיעא אמרי טמא. אחרי שהוא הסביר בפרק הראשון מה זה הקדוש ברוך הוא, עכשיו בפרק השני מתחיל להסביר מה זה נקרא מטיבתא דרקיעא, שנקרא בשפה שמתכוונים לומר ישיבה של מעלה, בגן עדן. אבל למה קוראים לזה מטיבתא דרקיעא? מה זה רקיעא ומטיבתא דרקיעא? על מה מדובר כאן? אומרת מור זקן, ועניין מטיבתא דרקיעא הוא מה המשמעות של המושג הזה? למה מרמז הבחינה שנקראת מטיבתא דרקיעא? איזה דרגה זו? אז קודם כל צריך להבין מה זה הרקיעא. מה מרמז הבחינה שנקרא רקיעא? כי נכתיב, כתוב בפסוק שמתאר את המרכבה העליונה, ודמות על ראשי החיה, חיה זה כינוי למלאכים, ועל ראשי החיה יש בחינה שקוראים לה רקיע כעין הקרח. זה הלשון של הפסוק. עוד מעט הוא יסביר יותר. ויש, כמו שיש בחינה של מלאכים שקוראים להם חיות, חיות הקודש, ויש מעליהם רקיע, אז באופן רחב יותר הוא אומר, ויש חייבן תתאין וחייבן אילין. יש חיות, מבחינת מלאכים, חיות שהם תתאין ברמה בעולם נמוך יותר, ויש חייבן אילין, יש מבחינת חיות שזה אילין, שזה עליונים. מה ההבדל בין תתאין לאילין? חייבן תתאין הם המרכבה, דבריה, יצירה, עשייה. המרכבה של העולמות ביה, המלאכים שנקראים מחנה, מיכאל, מחנה גבריאל, הם נקראים חייבן תתאין. ומעל החייבן תתאין, מעל החיות המלאכים שנקראים תתאין, שהם עולמות ביה, יש מעליהם רקיעה. מהי הבחינה, מהי הרקיעה שנמצא ומקיף מעליהם? והרקיעה שעל ראשיהם זהו מבחינת מלכות האצילות. כיוון שמדובר במלאכים של עולמות ביה, בריאה, יצירה, עשייה, אז הרקיע שנמצא מעליהם זה עולם האצילות, ספירת המלכות של עולם האצילות, שביחס לעולם האצילות זה הספירה הכי תחתונה, זה מלכות. אבל ביחס למלאכים, לחייבן תתאין של ביה, אז מלכות האצילות נקרא רקיע. אמרנו קודם שכמו שיש חייבן תתאין, יש גם חייבן אילין, בחינה עליונה בחיות, שמי הם האבות אברהם, יצחק ויעקב. שהעבודה של אברהם, יצחק ויעקב כידוע שזה חסד, גבורה, תפארת. אברהם זה חסד ויצחק זה גבורה ויעקב זה תפארת, והם חסד, גבורה, תפארת, אצילות. אז במילא והרקיע שעל ראשם, הם זה רמפין דאצילות, המידוד האצילות. מה נקרא רקיע שמעל ראשם, שמעל האבות, שמעל חגה דאצילות, ובחינת בינה. בינה דאצילות היא נקראת רקיע שמעל חסד גבורה תפארת דאצילות. ברור שבחינת רקיע זה מעל הבחינות שמתחתיו. אז יש לנו שני בחינות ברקיע. רקיע ביחס לביה, שזה מלכות דאצילות, ורקיע ביחס לחסד גבורה תפארת דאצילות, שזה בינה. כמו שכתוב בזוהר בפרשת ויקל על פסוק השמיים שמיים. זוהר אומר למה כתוב בפסוק פעמיים שמיים, כי יש בית בחינות שמיים, כי יש באמת בשמיים שני בחינות, היינו שמיים מילאין ושמיים תתאין. שמיים שתי הבחינות בשמיים, והוא בית בחינות רקיע נעל. זה מה שאמרנו קודם, רקיע מעל חייבן תתאין, שזה מלכו דה הצילות, ורקיע מעל חייבן אילאין, שזה בינה דה הצילות. כמו שכתוב בפרדס, ערך רקיע. והטעם שנקרא הבינה רקיע, למה לבינה קוראים רקיע? מה הדמיון? אז כאן הוא יסביר את המושג של רקיע. נקדים לפני כן, כמו שמבואר בהרבה מקומות, שיש שלוש בחינות. לפי סדר השתלשלות, שזה נקרא אור, מים, רקיע. שלושת המדרגות הללו מופיעים בהרבה הרבה תחומים, גם גשמיים וגם רוחניים, שכשרוצים לתאר סדר השתלשלות של תהליך שיש המשכה מדרגה גבוהה לנמוכה, אז הנקודה הראשונה של התחלת ההמשכה קוראים לזה אור. אור זה מראה שיש כאן עדיין פשיטות, מופשט לגמרי, אין עדיין הגדרה. כשזה נמשך יותר למטה קוראים לזה מים. מים כבר נתפסים באיזשהו ציור, מים אפשר כבר להכניס בתוך כלי, מים יש לו איזו הגדרה, אבל עדיין זה לא ציור מוחלט, עדיין המים. והבחינה האחרונה, בסוף המשכה קוראים לזה רקיע. רקיע זה כמו קרח, שקרח זה בעצם מים שקיבלו צורה והם בצורה קבועה ומסודרת. אז בדרך משל קוראים לשלושת הבחינות אור, מים, רקיע. אז תמיד רקיע זה הבחינה בתהליך המסוים שעליו מדברים, זה השלב התחתון והאחרון בתהליך. עכשיו נקרא לה במאמר. זה אומר כמבואר במקום אחר על פסוק. הללו ברקיע וזו. אז מבואר עניין ג' בחינות. שלושת הבחינות שזה אור, מים, רקיע. שלושת הבחינות הללו. אור, מים, רקיע. ואמרנו כרגע שהרקיע זה בינה. הבינה נקרא רקיע כי זה מדובר על תהליך שהוא מפרט את שלושת הבחינות שהן ג' בחינות כתר, חוכמה, בינה. הכתר זה הנקודה הראשונה שזה עדיין מופשט לגמרי, לכן מכנים אותו אור. חוכמה מכנים אותו בשם מים. ובינה, בינה כבר הדבר מקבל פרטים ואורך ורוחב, זה כמו רקיע, כמו קרח. כמו שממשיך לפרט. כי על דרך משל באדם, האור הוא בחינת מקור החוכמה. חוכמה נקרא למים. המקור של החוכמה קוראים לזה אור. ונקרא, או במילה אחרת, איך קוראים למקור החוכמה? משכיל. כוח המשכיל שהוא מקור השכל. אז הבחינה הראשונה, העליונה קוראים לה אור. ומה שאחר כך נמשך ממנו, גילוי השכל, אחרי שנמשך מבחינת הכתר, מבחינת משכיל, נמשך גילוי של שכל, הנקודה הראשונה של גילוי השכל, שזה חוכמה, נקרא מים. ואחר כך, השלב השלישי, כשבא השכל לידי השגה ממש, כשאפשר כבר לקחת את הרעיון הזה, ולהשיג אותו לפרטים, בהבנה של אורך ורוחב, אז הוא נקרא רקיע. כי רקיע, כי כשאנחנו קוראים לדרגה מסוימת בכינוי רקיע, כמו שכתוב, כמו שהפסוק מגדיר ואומר, רקיע כעין הקרח, אז למה משווים בין רקיע לקרח? כי היחס בין מים לקרח, זה כמו היחס בין חוכמה לבינה, בין הפשטה להגדרה. שהקרח היינו, הרי קרח זה מים. מה קרה למים כשהוא נהיה קרח? מה שנגלדו המים. המים קיבלו צורה. כי הנה מים, כשזה היה עדיין בשלב קודם, כשזה היה מים ניידי, אז זה עדיין לא עומד בצורה אחת. הוא נייד, הוא מתפשט לכל צורה שהיא. אין לו הגדרה, הוא מופשט. מה שאם כן הקרח, אבל כשנהיה מהמים קרח, אי אפשר לשנותו ולהטוטו אחרי שהוא כבר קרח. אי אפשר לשנות את הצורה שלו. אי אפשר להטוט אותו לכל כיוון, כי הוא כבר נהיה מוגדר. אותו הדבר בנמשל, שמדברים על התהליך של ירידה ממשכיל לחוכמה ולאחר כך לבינה, וכך כשכבר נגמר, נמשך השכל. בבחינת ההשגה, כשהשכל יורד להשגה מסודרת באורך ורוחב ופרטים ופרטי פרטים, שזה בינה, אז איך קוראים לבחינה הזו? נקרא קרח. קרח זה רקיע בעצם. ולכן בינה, כשאנחנו מדברים על בינה, שבינה זה כבר נקרא רקיע, נקרא כמו קרח, זה כבר הגדרה, אז זה כתוב שבסדר העולמות, אז ידוע שלמרות שבכל עולם ועולם יש את כל העשר ספירות, אבל יש חלוקה שכל ספירה או דרגות של ספירות מאירים בעולם אחר. ספירת החוכמה מאירה בעיקר בעולם האצילות, ובעולם הבריאה זה בעיקר בינה. אחר כך זה יורד הלאה, זה רמפין, זה יצירה, ומלכות זה עשייה. אז זאת אומרת, ולכן בינה מקננה בקורסיה. כתוב בקבלה שספירת הבינה מאירה בקורסיה. קורסיה זה עולם הכיסא, שזה כינוי לעולם הבריאה. שהוא המאיר בגן עדן העליון. גן עדן העליון, שם הנשמות יושבים ונהנים ומשיגים את הזיו האלוקי, זה שיש להם השגה בזיו האלוקי, ההשגה נקראת בינה, זה הסיבה שגן עדן העליון זה עולם הבריאה. ועל זה נאמר על הבחינה הזו של בינה, של בריאה, של קרח, רקיע. ועל זה נאמר ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. עדן זה חוכמה ובינה זה כבר נהר, כי עדן זה הנקודה שהיא מהירה מהמעיין בנקודות ובטיפות. אחר כך זה מתפשט לנהר, כמו היחס בין חוכמה לבינה. כשזה יורד לבינה לנהר, אז עכשיו זה יכול להשקות את הגן. להשקות את הגן זה כשהנשמות בגן עדן יוכלו כבר ליהנות מהפרטים של הזיו של השכינה. כי דווקא לאחר שנמשך בבחינת בינה והשגה, אז יוכל להעיר לנשמות בגן עדן. כי כשזה נמצא עדיין בבחינת חוכמה, כמו שאומר בהמשך, אין תפיסה כמו כאן בעולם הזה. חוכמה זה עדיין לא בתפיסה והשגה, אז אי אפשר להבין וליהנות ולהתענג. אבל כשזה יורד לבינה והבנה ופרטים, אז אפשר להבין את העניין ולהתענג בזה, אותו דבר בגן עדן. שאין כן בחינת חוכמה, אבל כשזה עדיין בשלב של מים, לפני שזה יורד להיות רקיע, שזה עדיין בשלב של חוכמה, הוא עדיין למעלה מההשגה. אז אין עדיין השגה, אז זה לא שייך לגן עדן. ולכן כל זה היה, יצינו להסביר מה זה נקרא מטיבתא דרקיע, שהנשמות של התנאים והמוראים יושבים במטיבתא דרקיע. למה קוראים לזה מטיבתא דרקיע? עכשיו אנחנו מבינים, ולכן נקרא גן עדן העליון מטיבתא דרקיע. לכן לגן עדן העליון קוראים מטיבתא דרקיע, כי הסברנו הרי שמה זה רקיע? רקיע זה בינה, כשזה יורד לבינה והשגה, שזה עולם הבריאה, כי רקיע נקרא בינה, שהוא הרקיע שעל גבי חייבני ליין כנל. אמרנו קודם שמעל חייבני ליין, מעל חסד גבורה תפארת, הרקיע זה בינה, אז והתפשטותה והמשכתה להעיר בגן עדן העליון, ההתפשטות והמשכה של בינה להעיר בגן עדן, אז זה נקרא מטיבתא דרקיע. זה קוראים לגן עדן מטיבתא דרקיע. מטיבתא זה מלשון התיישבות, ישיבה. יש התיישבות ברקיע, דהיינו יש השגה לנשמות שנמצאים בדרגה הזאת. ודווקא מבחינת בינה, שהוא בחינת רקיע, דהיינו, מה זה העניין של רקיע? כשנמשך האור בגדר השגה, מזה יוכל להיות נמשך הגן עדן, שיהיו נהנים מזיו השכינה מבחינת השגה ממש. אז היכולת ליהנות מזיו השכינה בגן עדן, זה מהבחינה הזו של רקיע, שנמשך משם אור בגדר השגה, זה הדרגה הזו של בינה, וזה נקרא רקיע השמיים העליונים, וזה ההסבר למושג מטיבתא דרכיה.